כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכעסים. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמת ברטה בתאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. הכעסים. לא פעם האדם מתמודד עם כעסים. כלומר, האדם סובל מכל מיני ציפיות שלא מתממשות. תוחלת ממושכה, מחלה לב. לאדם יש ציפייה שהיא מתמשכת הרבה זמן, הוא מצפה ומקווה, וזה לא בא לידי מימוש. הדבר מעורר אצלו תחושה של כעס. הוא ממורמר, ולפעמים הכעס הזה הוא כעס שמופנה כלפי עצמו. הוא כועס על עצמו, הוא מתוסכל מעצמו, הוא מוכזב מעצמו, מה שמוביל את האדם למצב רוח ירוד, למצב מנטלי שלא עוזר לאדם לתפקד בצורה טובה ויעילה. מה שמוביל את האדם למצב רוח מדוכדך ויכול להיות גם כן כגורם לדיכאון. יש אחרים שאת הכעסים שלהם הם משחררים החוצה. הם צועקים, הם כועסים, הם מעליבים, הם ביקורתיים, הם מרחלים. הם מרגישים חוסר עוניים, ולכן הם מנסים להשתלט על ההרגשה על ידי כל מיני התנהגויות שהן עוקצניות, פוגעניות, אגרסיביות. יש ולפעמים ההתנהגות של בני האדם האחרים היא התנהגות שהיא מעוררת בנו כעס. השכן חונה על שתי החניות, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש. הפקקים בדרך לעבודה, חוסר הרגישות של בן או בת הזוג, חוסר היכולת של בן או בת הזוג לשמוע אותי עד הסוף, או חוסר הרצון לדבר, לפעול יחד. במילים אחרות, המחנה המשותף של כל מה שאמרנו הוא, שבני אדם רגילים לחשוב שהמעשים של האנשים האחרים הם אלה שמשפיעים על הרגשות שלנו. כלומר, אדם שהכעיס אותנו, הוא מעצבן אותנו, הוא אחראי לכך שהרגש הזה יתעורר בתוכי, הוא מעצבן, הוא מעורר את חמתי. הוא ננסה לראות האם ישנה אפשרות להתייחס אל האירועים האלה בצורה שונה, לא לאירוע שגורם לי לכעוס, אלא לאירוע שמעורר כעס. ומה ההבדל? אם האירוע החיצוני גורם לי לכעוס, זה לא בשליטתי. אם זה מעורר כעס, אז נכון, זה מעורר תחושה, זה לא נעים, אבל ישנה איזושהי בחירה בידי לראות האם לשמר את הכעס או לנטרל אותו ברמה של 100%, 90%, 20%, אבל משהו אני יכול לעשות. אם והיה ומישהו לא מקשיב לי, אם והיה ומישהו מזלזל בי, האם הדבר הזה יעורר כעס, כן או לא? הכל תלוי במשמעות שניתן לאותו אירוע. לדוגמה, האדם האחר לא מאפשר לי לדבר. המשמעות בעיניי, התחזית בעיניי היא שאם והיה ועכשיו הוא לא נתן לדבר, אתמול הוא לא נתן לדבר, גם מחר הוא לא ייתן לדבר. לאחר מכן הוא יפגע בי, הוא ינצל אותי, לאחר מכן המצב עתיד להידרדר יותר ויותר. במילים אחרות, יש לאדם הזה תפיסה שהמצב הוא גרוע הרבה יותר ממה שנראה מעל פני השטח. גם אם והיה והאדם הכועס באמת נגרם לו עוול זה או אחר, דבר שלילי זה או אחר, הכאב והסבל שנגרם לאדם בעקבות הכעס בהרבה מקרים הוא גדול הרבה יותר מהכאב של האירוע בעצמו. האדם ניצל, האדם העלי, והאדם פגע, האדם עשה דבר זה או אחר שהוא שלילי נגדנו, ואז האדם מרגיש את אותו חוסר אונים בגלל שהוא מצייר לעצמו תסריט גרוע כל כך, א', מה שהיה, ב', מה שיהיה. זוהי התחזית שהאדם מעניק לאירוע, והוא לא תמיד ער לכך. וזוהי מערכת שהיא מוציאה את החשיבה מפרופורציה בריאה, מאוזנת ומתאימה לשגרת החיים. קשה לאתר את המחשבות האלה, קשה לזהות את אותן מערכות חשיבה לא יעילות ובדרך כלל לא פרופורציונליות למציאות. בהרבה מאוד מקרים אנחנו יכולים לכעוס על אדם מסוים, למה הוא עשה כך, למה הוא עשה אחרת, איך הוא העליב, איך הוא פגע, ואז אנחנו מדביקים עליו כל מיני תוויות, הוא אדם רע, הוא אדם שלילי, על כל ההגדרות המשונות של התווית השלילית שיכולה להיות. וזה לא פוגע בו כמו שזה בעיקר פוגע בנו, באישיות שלנו, בנפש שלנו. האדם הזה הוא מאחר לפגישות. אנחנו קוראים לו, הוא לא אחראי. אנחנו מרגילים את המוח שלנו להתאפס לבעיה אחת, לקושי אחד שיש לאדם האחר, אפילו לחיסרון אחד שיש לאחר, שהוא לא מגיע בזמן. על הבסיס זה, אנחנו אומרים שהוא לא אחראי בצורה אבסולוטית. צורת החשיבה הזו פוגעת בנו, בגלל שכך אנחנו מרגילים את עצמנו להתמקד בפרט אחד שלילי באדם שעומד מולנו, ובכך אנחנו מסננים כל מיני צדדים אחרים חיוביים שיכולים להיות בו. אנחנו פוסלים כל דבר חיובי שיש בו, מתמקדים בשלילי, ובכך אנחנו א' יוצרים דמות שהיא קצת דמיונית. אנחנו יצרנו אותה. אולי כך זה גורם לנו להרגיש יותר טוב. אני אומר על האדם האחר, הוא שלילי, הוא לא אחראי, הוא אף פעם לא מגיע בזמן. מה זה אומר עליי? שאני טוב, אני שווה, אני יעיל. בלי לשים לב אני מעביר מסר סמוי לעצמי, שאם הוא רע אז אני טוב. ובכך הנקמה היא מצאה לעצמה איזושהי משבצת לא כל כך מעוררת רגשות אשמה. אני לא נקמן, אני בסך הכל אומר את האמת, אני בסך הכל אומר את העובדות, הוא איחר, הוא לא אחראי. זה לא נקרא עובדות. זה שהוא איחר זו עובדה, הדבקת התווית זו לגמרי לא עובדה, זוהי פרשנות, זוהי דמות דמיונית שאנחנו יצרנו, זוהי דמות דמיונית שמשרתת את רגש הנקמה שלנו באותו אדם. כך אנחנו מרגישים שאנחנו מוסריים, אנחנו טובים והוא לא. ואז אני מתחיל להאשים אותו, אתה לא אחראי, אתה לא יעיל, אתה לא טוב. ובכך אני מתחיל תהליך של הפנמת הדבקת התווית על האדם האחר. ולפעמים כל הצורך של האדם להדביק תווית על האדם האחר, הוא אדם שלילי, הוא לא אחראי, הוא עצלן, הוא נצלן. כל התוויות האלה ישנו איזשהו מניע שהאדם לא תמיד ער לכך. לפעמים האדם נפגע מהאחר, ולכן יש לו צורך להגן על עצמו, והצורך להגן על עצמו בא לידי ביטוי בהגנה נואשת על הערכה העצמית, על ידי כך שאני אדביק תווית על מישהו אחר. יכול להיות שהוא באמת פגע, יכול להיות שהוא באמת העביר ביקורת בצורה לא טובה, יכול להיות שהוא באמת אדם שפעל בצורה לא יעילה, לא טובה, שלילית, שונה מדעתי, אפילו שונה מהרגשותיי, אפילו שלילית בקנה מידה חברתי תרבותי. אחרי כל הדברים האלה, עדיין האדם האחר, אפילו אם אני ארצה, הוא לא יהיה אדם חסר ערך. אין אדם חסר ערך, ולכן גם התורה מצווה אותנו לכבד כל אדם. עד כדי כך שהגמרא במסכת גיטין בדף נון זין אומרת, אמר רבי אלעזר, בוא ותראה כמה גדולה כוחה של בושה, היות שסייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלום. הבושה הזו הייתה בושה של אדם אחד שביישו אותו, הוציא אותו מהסעודה. בגלל הבושה של אדם אחד הוא היה רודף נגד כל עם ישראל. הוא מסר אותם למלך רומי, והבושה הזו הייתה הצינור שדרכו החריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש. כך מצינו גם אצל בלעם, אחרי שהאתון שלו הוכיחה אותו, היא מתה. למה? שלא יאמרו, הנה זו האתון שהיא זו שהוכיחה את בלעם, והוא לא ידע מה להשיב לה. זו האתון, זו האתון שניצחה את בלעם. חס המקום על כבוד הבריות. איזה בריות? בלעם. מי היה בלעם? אבי אבות כל הפחיתויות שיש בעולם. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא שומר על כבודו והמית את האתון. למרות שאם הייתה האתון חיה, היה כאן קידוש השם. כל מי שהיה רואה את האתון, היה אומר זוהי שפתח השם את הפה שלה. אבל להיות שהיא הייתה נשארת בחיים, היא הייתה פוגעת. במי? בבלעם. המית הקדוש ברוך הוא את האתון. דברים נפלאים שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ. קודם כל, אסור לנו לפגוע בכבודו של שום אדם. כי כל אדם הוא מרומם. כל אדם בשבילו היה ראוי לברוא את כל העולם כולו. כך אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, כך אנחנו צריכים להסתכל על האדם האחר. ובכלל, על ידי כך שמשפילים את האחר, לא נוכל לשפר את המעמד שלנו, גם אם באופן זמני נרגיש אולי תחושה טובה, זה לא רווח ממשי, 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות הרגשה טובה. אבל לאחר מכן נחזור להיות אותו בור ריק שאין בו מים, ושוב פעם לחפש פגם בפלוני, באלמוני, וכך נשלה את עצמנו שאנחנו טובים מפלוני ומאלמוני, וכך נשלה את עצמנו שאנחנו אנשים טובים וייחודיים. ואז כאשר מישהו יפגע בנו, אנחנו עוד פעם נעלב. למה? כי יש לנו בעיה עם עצמנו. אנחנו מראש לא על המסלול הנכון של יצירת הערכה עצמית נכונה. כי הערכה עצמית לא בונים על ידי השתלטות על מישהו אחר, אלא השתלטות שלנו על עצמנו. עוד דבר שגורם להרבה כעסים במערכות יחסים בין בני אדם. יש בני אדם שהם מאוד מהר מנחשים מי הוא האדם שעומד מולם. הוא דומה לאבא שלו. היא דומה לאמא שלה. הוא אדם לא ישר. ובכך האדם הוא משלה את עצמו שהוא מבין גדול בנפש האדם, והוא יודע לקרוא את האדם האחר. הוא גם משלה את עצמו שהוא בא לאינטואיציה מאוד מיוחדת. ובכך הוא אומר כל מיני סיסמאות שטחיות שנועלות את המוח שלו בפני מידע ענייני, טוב ואיכותי. אם לדוגמה, קבעתי עם אדם מסוים פגישה, וברגע האחרון הוא ביטל את זה. אני יכול לומר, האדם הזה מזלזל, האדם הזה לא אכפתי, ואלה הן מסקנות מהירות מדי, שאולי מלוות בהרגשה של ביטחון, אני מרגיש שאני צודק, אבל זו רק הרגשה. בהרבה מאוד מקרים, הרגשה בטוחה היא בסך הכל דלת נעולה של המוח. הרגש בטוח שהוא צודק, והמוח נועל כל אופציה לבחון האם אני צודק או האם לא. לא פעם האדם עובר תהליך של העצמה, לא חיובית אלא שלילית, ומעצים את מה שקרה. ואז האדם הזה מתחיל לתאר לעצמו כל מיני תחזיות שליליות שעתידות להיות על בסיסם, ומגיב כעת כבר בתחושת חוסר אונים. אם והיה והאדם ימשיך להתעקש שהוא רוצה שלמות מהאדם האחר, אם האדם ימשיך להתעקש שהוא רוצה שלמות מהמציאות, אם האדם ימשיך להתעקש שהוא רוצה שלמות מעצמו, הוא יהפוך את עצמו לאומלל, לחסר אונים. הכעס שלו לא יגרום לאנשים לרצות להגיע בזמן לפגישות איתו, הכעס שלו לא יגרום לאנשים אחרים לעשות את רצונו, הכעס שלו לא יגרום לאנשים לרצות להיות קרובים אליו יותר. הכעס שלו לא יגרום לאנשים להבין אותו יותר. הכעס שלו לא יגרום לאנשים אחרים לחשוב שהוא אמין, יעיל, טוב, איכותי וחכם. הכעס פוגע בכעסן, כמו שאמרו חז"ל. מה נשאר לכעסן מהכעס שלו? בסך הכל בסוף נשאר מזה רגשי חרטה ואשמה. וכך האדם לא תמיד שם לב, אבל אפילו בשגרת לשונו יש כל מיני אמרות שהן מורות שהאדם הזה הולך לכעוס עוד מעט. הוא משתמש עוד פעם ועוד פעם במשפטים כמו אני חייב לומר, אני צריך לעשות, אסור שיהיה כך וכך. כלומר האדם הזה יוצר יותר מדי הכללות. הוא אומר לעצמו אני חייב לדבר עם פלוני אלמוני, ואם אני לא אדבר, אז ברגע שהאדם הזה אומר אני חייב לדבר, הוא מעביר לעצמו מסר למוח שאומר שאם אני לא אדבר, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, בצורה שאני רוצה, אז אני מקופח, אז אני מסכן, אז זה טרגי, אז זה דרמטי. ולכן האדם הזה שהוא נוטה לכעוס בקלות, לא פעם הוא מנסח את האמרות שלו במילים מאוד חד ערכיות. הוא חייב להבין אותי, היא חייבת לשמוע, אני חייב לדבר, הוא צריך לעשות כך וכך. אם אני נחמד, הוא חייב להבין את זה, שזה למענו לטובתו, והוא צריך גם להחזיר לי. כל מיני אמרות כאלה, שהן אומרות, כן, לא, שחור לבן, כך צריך לעשות וכך לא צריך לעשות. כך אפשר לחיות וכך אי אפשר לחיות. זוהי עקשנות ולא גמישות. זה מה שיוביל את האדם ליותר ויותר כעסים. כי לבני האדם יש את הבחירה שלהם, והם לא יעשו כל הזמן מה שמקובל עלינו, מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. והם לא יפסיקו להתנהג בצורה שלא מתאימה לנו גם אם נתעקש על כך. ובהרבה מקרים יקרה בדיוק הפוך. ככל שננסה לכפות את הדרישות שלנו באמצעות תביעות כעסניות, תלך ותפחת המוכנות שלהם להקשיב לנו ולשתף פעולה איתנו, כיוון שהם לא יאהבו שאנחנו משתלטים עליהם. אדרבה, כעס הוא מקטין את הסיכוי לפתרון הבעיה. כל עוד נמשיך לחשוב בסגנון של מה אנשים צריכים לעשות למעננו, מה הם חייבים לעשות למעננו, מה העולם חייב לעשות, מה חייב שיהיה על מנת שאני ארגיש טוב, אנחנו נמשיך להרגיש רע בחיים. וכל זה למה? מכיוון שיש יותר סיכוי להרגיש רע מאשר טוב. כי בשביל להרגיש טוב בחיים אנחנו צריכים שכל כך הרבה דברים יהיו. גם נהיה בריאים, גם מצב רוח טוב, גם בן ובת הזוג יתפקדו כמו שהיינו רוצים, גם הילדים יהיו נחמדים. בקיצור, כל כך הרבה דברים. אבל בשביל להרגיש רע, מספיק שפלוני איחר, מספיק שאלמוני לא אמר מילה נכונה בזמן נכון, בקלות מגיעים לידי כעס. תסכול, אכזבה או מרמור. והאדם הכועס, והוא בשלו, ולאנשים סביבו, לא לגמרי אכפת. יותר מכך, אנחנו יכולים לכעוס עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הם בטוחים בצדקת דרכם. הם בטוחים בעצמם שהם הצודקים, ואנחנו לא לגמרי נורמליים. מצד שני, יש זמנים שטוב שאנחנו כועסים. בואו נניח שאחד הילדים רץ לכביש, והוא לא יודע שמדובר במעשה אסור. מנקודת מבטו הוא בסך הכל מרגיש שהוא מביא לידי ביטוי את תחושת הסקרנות שלו. אם בצורה קרירה, אדישה ועניינית נסביר לו, תדע לך זה מסוכן, יכול להיות א', ב', ג', לא בטוח שמשהו ישפיע עליו, אבל מצד שני, אם נכעס עליו, ההתעוררות הרגשית בכל שהוא עלה לטון גבוה יותר, הבעות הפנים, כל זה מעביר מסר של חשיבות, אפילו פחד, שלא לעשות את זה פעם נוספת, וכל זה לא היה נקלט אצל הילד אם היינו מדברים ברוגע, בצורה עניינית. לפעמים הכעס הוא ראוי וטוב. כך אומר הרמב״ם, שהאדם לא יהיה כמת שאינו כועס, אלא על דברים חשובים ראוי לכעוס, ובכך להביע את החשיבות. של הדבר שעליו אנחנו כועסים, כמובן כל מקרה לגופו. בזמן שהאדם נמצא בהתפרצות של כעס, קשה לשכנע את האדם להפסיק לכעוס, להירגע, לנשום אוויר. בדרך כלל האדם הכועס מרגיש תחושה חזקה של חוסר צדק, ולכן בעיניו זה אפילו מוסרי ונכון לכעוס במקרה הזה, עד רבה זה לשם שמיים. זה לטובת הבית, לטובת החברה, לטובת הקהילה, זה יעזור לאנשים, יום אחד עוד יבינו למה אני כועס. אדם שסובל מהתפרצויות, פעם ב, יותר קל לו לעצור רגע את הכעס, לנשום אוויר, ולחזור לשגרה בריאה וטובה. אבל יש כאלה בני אדם שבאופן כללי בשגרת החיים שלהם, אחד הדברים שמאפיינים אותם, זה הכעס שחוזר ונשנה שוב ושוב. ולכן, הצעד הראשון שכדאי לעשות בשביל לטפל בשורש הבעיה, זה להתחיל לערוך רשימת יתרונות וחסרונות מהכעס. כלומר, היתרונות שיהיו לי כאשר אני אביא לידי ביטוי את הכעס, והחסרונות שיהיו. לדוגמה, היתרונות של הכעס בעיניי, זה נותן הרגשה טובה, זה משחרר, זה נותן תחושה של שליטה, של עוצמה, ככה האדם האחר ידע שאי אפשר לנצל אותי. ככה אני אוכל להרגיש שגם לי מותר להביע את הרגשות שלי מדי פעם. כך בני אדם יבינו שאני לא מרוצה מהם. זה היתרונות שיש לי מהכעס. ואז בואו ונרשום את החסרונות. החסרונות. בני האדם יזלזלו בי, לא יעריכו אותי, יחשבו שאני אדם לא יציב. הם ירצו לעזוב אותי כי אי אפשר ליצור איתי קשר לטווח ארוך. זה יקלקל את היחסים שלי בחברה, בקהילה, בעבודה. כשאני אכעס על מישהו, הוא מן הסתם ירגיש שהוא רוצה להתנקם בי בחזרה. ברגע שאני אתפרץ, יהיו לי רגשות אשמה, אני ארגיש מאוכזב מעצמי. ברגע שאני כועס, אני מבטל כל מה שעשיתי עד עכשיו, ובכך אני גורם לאחרים לא להעריך את כל העשייה החיובית שעשיתי עד הרגע הנוכחי. אני גורם לילדים שלי ללמוד להיות אנשים עם מתחים, לחצים, אולי גם הם יכעסו, אולי הם יראו בי אדם שצריך להתרחק ממנו. הרגשות שאני גורם לאחרים להרגיש, זה גורם להם להרגיש רע ומחזיר לי הרגשה רע, כי האנשים שחיים סביבי בסוף זה גם אני. אני המראה של האנשים שאני חי בחברתם, ואם להם רע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף גם לי יהיה רע. ועוד נקודה חשובה מאוד, חשוב שהאדם ידגיש לעצמו איזה סוג אדם הוא הולך להיות אם הוא פחות ופחות יהיה אדם כועס. וכמו שמופיע בשיחות מוסר בשם הגאון רב חיים שמואלביץ, כתוב היה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ראו. כתב האור החיים הקדוש, בא כתוב לומר שכל זמן שאחד מהאחים היה קיים, היו המצרים מכבדים את בני ישראל. וגם כשהיה אחד מהדור ראו קיים, היו חשובים בני ישראל בעיניהם. לא היה להם למצרים פנים להשתעבד בבני ישראל. אבל כאשר מת יוסף וכל אחיו וכל הדור ראו, הם איבדו את הכבוד שלהם, את הערכה שלהם בעיני עצמם. וכך דרכו של היצר שהוא גורם לאדם להרגיש מבוזה, לא שווה, לא מספיק מוערך, אין לו את הנכבדות. וכך אמרו חז"ל גמרא מסכת סוטה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. ומה היא אותה רוח שטות? שאדם מאבד את מעלת הנכבדות ומתחיל להאמין שהוא אדם לא חשוב. הזהות של האדם, התפיסה של האדם את עצמו. אם והיה ואני האדם לא כועס, אני האדם רגוע יותר, אני האדם שלם יותר עם עצמי, אני האדם שאחרים יסתכלו עליו בצורה חיובית יותר, אני אהיה אדם שאשיג מה שאני רוצה להשיג מאנשים אחרים בצורה עניינית, לא בצורת מניפולציה. מניפולציה הכוונה הדרך להשיג דברים מבלי לבדוק עניינית מה אני רוצה ומה אני מוכן לשלם, אלא להפיל על מישהו אחר עוצמה של רגש, בכי, רגשות אשמה, כעס, תסכול, מרמור, ואז האחר מרגיש מחויב לתת לי, ובכך קיבלתי מה שרציתי מבלי לתת תמורה שראויה בעיני הנותן. זוהי מניפולציה. המניפולציה זוהי הדרך שלי להשתלט על האחר רגשית. לומר לאחר, לא אכפת לי מה אתה מרגיש, לא אכפת לי מה אתה רוצה, לא אכפת לי ממה אתה נמנע ומה מפריע לך. אני רוצה שתראה את הכעס שלי, את העצבים שלי, את התסכול שלי, את המרמור שלי, ותיכנה. תפסיק לחשוב על עצמך ותיתן אך ורק לי. זוהי מניפולציה, זוהי דרך ילדותית להשיג דברים, זוהי דרך שפוגעת במקבל. לא רק שהנותן נפגע, גם המקבל, והמקבל יותר מהנותן. כי הנותן לומד להכיר שמי שעומד מולו זה אדם מניפולטיבי, פשוט צריך להתרחק ממנו. אבל האדם המקבל הוא בינתיים מרגיל את האופי שלו להיות עוד פעם ועוד פעם אדם כזה. היות שהוא מרגיל את עצמו להיות אדם כזה, אז לאחר מכן, כשהוא יפסיק להיות בקשר עם הראשון, הוא יהיה בקשר עם השני. ואת התכונה הזו הוא ייקח איתו לכל מקום. הוא לא יפתור את הבעיה שלו, כי את הבעיה הוא לוקח לכל מקום. ומהי הבעיה? הוא עצמו. את עצמו הוא לוקח לכל מקום. אז הוא יחליף חברה. אבל גם בחברה הבאה, הוא יהיה עם אותה בעיה. האדם אומר לעצמו, כאשר אני אהיה אדם לא כועס, אני אהיה אדם רגוע, שולט על עצמי, ענייני. כשאני ארצה משהו עם מישהו אחר, אני אומר לו בצורה עניינית, אני מצפה ממך לאלף בית, בתמורה, מה אני יכול לתת לך? מה המחיר שאני אמור לשלם? מה אתה היית רוצה לקבל? מעין מסע ומתן, בוגר, ענייני, נותן ומקבל הדדיות. וכאן בני האדם לפעמים אומרים, סליחה, מה צריך לנהל פנקס? מה פתאום הדדיות? תן לשמה. כל אלה הן מילים נהדרות. ואם והיה, ומערכת יחסים מתנהלת בצורה הזו, נהדר. בואו לא נדבר על המערכת הזו, היא פועלת בצורה נהדרת. אנחנו מדברים על מערכות יחסים שהן לא עובדות בצורה האידיאלית ביותר של נתינה לשמה, מבלי לקבל תמורה. מעין מערכת יחסים של אהבת דוד ויונתן, שזו הייתה אהבה שאיננה תלויה בדבר. יחד עם זאת, חשוב לומר שהמהר"ל מפראג אומר שסגנון האהבה הזו שהייתה בין דוד ויונתן, זוהי אהבה יוצאת דופן שאין אותה בין שאר בני האדם בדרך כלל. רוב בני האדם מתנהלים בזמנים של אהבה התלויה בדבר וזמנים של אהבה הלא תלויה בדבר. אבל אהבת דוד ויונתן זוהי אהבה שהיא ברמה המקסימלית, שרוב בני האדם לא יגיעו לשם ולא אמורים להגיע לשם. כך המהר"ל מפראג בפירושו לפרקי אבות. בכל אופן, אנחנו עוסקים עכשיו באדם הכועס, והכועס הוא מנסה להשיג את מה שהוא רוצה בעזרת כעסים. זוהי המניפולציה, כי הדרך הבוגרת והעניינית היא להשיג מה שאנחנו רוצים מהאדם האחר בצורה שדנה בצורך שלנו, אבל איפה הצורך שלנו פוגש את הצורך של האדם האחר. איפה זה טוב לו, איפה זה לא טוב לו, איך זה מתאפשר לו, כמה זה מתאפשר לו. ובכך ניגשים לבעיה בצורה עניינית. כלומר, מה אני רוצה ומה אני מוכן לתת בשביל לקבל מה שאני רוצה. זה אדם בוגר, זה אדם אחראי, זה מי שאני אהיה כאשר אני אהיה אדם שהוא לא כועס. חשוב שהאדם ידרבן את עצמו עם הזהות שתהיה לו כאשר הוא יהיה במקום של האדם הלא כועס. יש ולפעמים בני האדם הם כועסים מכיוון שהם לא מצליחים לשלוט על האנשים האחרים. ולמה שבני האדם ירצו לשלוט על האנשים האחרים? מכיוון שהם מתבלבלים בין שליטה על האחר לבין לקבל את הכבוד הראוי מהאדם האחר. לפעמים האדם הכועס מרגיש שאם והיה ובני האדם לא מקשיבים לרעיונות שלו, למחשבות שלו, אז זה אומר שהם לא מעריכים את האישיות של האדם הזה. הוא בטעות מתבלבל ומאמין שאם והיה ובני האדם לא רוצים לשמוע את הרעיונות שבעיניו הם נהדרים, או אם הם שומעים אותם אבל לא מקבלים אותם, אז הוא אומר שהוא לא אדם ראוי, הוא לא אדם חשוב, הוא לא אדם בעל ערך. האדם הזה מתבלבל בין שליטה לבין כבוד. אם והיה ואמרת רעיון ראוי, רעיון חכם, זה עדיין לא אומר שצריך להסכים איתו. זה אומר שצריך לכבד אותך, להבין אותך, אבל זה עדיין לא אומר להסכים איתך. ואז האדם מרגיש לא ראוי, לא שווה, והיות שכך הוא בורח מההרגשה הרעה. איך? על ידי כך שהוא בורח אל ההרגשה הטובה, שבעיניו תהיה הרגשה טובה כאשר הוא ישלוט על אנשים אחרים. ובכך, כמו היינו אומרים, הוא מבטל את דעתם. זה הצורך לשלוט, וכאשר לא מצליחים בזה, מגיעים הכעסים שהם ביטוי לאותו חוסר אונים. זה מסוג האדם שלדוגמה, אם והיה והוא ביקש עם מישהו לעשות משהו ואחר לא עשה בדיוק כמו שהוא רצה, הוא לא יאמר לו, זה לא בדיוק מה שרציתי, ציפיתי למשהו אחר, אלא משהו בסגנון של, אי אפשר לעזר בך, ידעתי שאי אפשר לסמוך עליך, עזוב, אני אעשה את זה לבד. כלומר, אמרה שאומרת לא רק שאני לא מרוצה, אלא בעיקר שאתה לא רצוי. הרי יכולנו לומר שאנחנו לא מרוצים מהדבר שנעשה. אבל האדם הזה, בלי תמיד לשים לב, הוא משתמש במילים שמבטאות לא רק את חוסר סביעות הרצון שלו, אלא את הבושה, ההשפלה והביזיון לאדם האחר. האדם הזה הוא אובססיבי לעניין השליטה. הוא רוצה להיות הוא בעמדת כוח והאחר בעמדת נחידות. האדם הזה צריך לבנות את הביטחון העצמי שלו ביחס לעצמו. הוא חשוב או לא חשוב, זה לא תלוי באחר אלא בו עצמו. למצוא את החוזקות שלו, התכונות החיוביות שלו, לאט לאט לבנות אותם, להתמקד בהם, להשקיע בהם, לחוות אותם, להפיק תועלת מהם, ליהנות מהם, להרגיש טוב עם ההתקדמות שלו עצמו. כי ההתפתחות שלו בחיים לא תלויה באדם האחר, אלא בו עצמו. בהרבה מאוד מקרים האדם ממורמר, מתוסכל מהחיים שלו עצמו, מההתקדמות שלו, מהעשייה שלו, מחוסר העשייה שלו, מחוסר הגעתו, לתוצאות שבעיניו הוא אמור להגיע. וכך האדם הזה, במקום להתמקד בעוד עשייה חיובית, עוד עשייה חיובית, אם זה בנושא האדם, בינו לבין החברה, בינו לבין הקהילה, בינו לבין עצמו, בלימודים שלו, בעבודה שלו, בעשייה שלו, כל תחום, איזה שלא יהיה, במקום להתמקד בזה, הוא מתמקד שוב ושוב בחוסר העונים, בחוסר היכולת. הוא לא חווה חוויות חיוביות כאשר הוא מצליח, מכיוון שהוא מרגיל את המוח לשים דגש, כמה אני לא טוב. ובכך האדם הזה נעשה ממורמר. ובשביל להרגיש תחושת עליונות, תחושת כוח, הוא בורח לקיצוניות אחרת, להשתלט על האנשים האחרים. הם חושבים שהרעיון שלי לא טוב? הם חושבים שאני לא מבין? למרות שהם בסך הכל אמרו לו, שמענו אותך, הבנו, יחד עם זאת לא חושבים כמוך. מילים פשוטות כאלה, לא תמיד קל לו לשמוע את זה, כי מבחינתו זה אומר, לא רק שהרעיון שלי לא טוב, אלא כל כולי לא טוב. והיות שכך, הוא בהישרדות, הוא בהתגוננות, הוא בהאשמה. אדרבה, שהאדם הזה יתרגל משהו אחר, לא שליטה על אחרים, אלא רגישות כלפי אנשים אחרים. הידיעה שישנו הבדל ברור בין שליטה באחרים, לבין הנהגת האנשים האחרים. מנהיגות, זאת אומרת להוביל אותם למקומות חדשים, אבל גם להתייחס לרגשות שלהם, לתחושות שלהם, איך הם רואים את המקום החדש שאלה, והיינו רוצים כמנהיגים להוביל אותם. אבל שליטה זה להתייחס לאנשים כאל רובוטים, ואז להתפלא למה הם מגיבים כמו בני אדם, והם מגיבים עם הרצונות שלהם, והם לא בדיוק רוצים מה שאמרנו להם. מנהיגות זו היכולת להיות רגיש כלפי האדם האחר, להבין אותו ולעורר אותו בהשראה, במוטיבציה שהוא עצמו יפעל להגיע אל מקום חדש בחיים שלו. בדיוק כמו שלגבי הילדים שלנו לא היינו רוצים לכפות עליהם את דעתנו, אלא שהם ירצו ולכן ניתן להם הזדמנויות להביע את הרצון שלהם. את הבחירה שלהם, את העשייה שלהם, את ההחלטות שלהם, ניתן להם לחוות את זה. כל זה למה? כי הם לא רובוטים, הם בני אדם, והיינו רוצים שכל האדם שבהם, הזהות, הרגשות, התחושות, הכל יתחבר אל העשייה הערכית שאנחנו מאמינים שאליה צריך להוביל את הילדים. לפעמים כדאי לאדם הזה שסובל שוב ושוב מכעסים, להקדיש איזשהו פרק זמן מסוים של להתאמן על רגישות כלפי אנשים אחרים, שיקח איזשהו קרוב משפחה מסוים, קטן ממנו, צעיר ממנו, אדם שזקוק אולי לעזרה או תמיכה, יהיה איתו רבע שעה, 20 דקות, פעם בשבוע אפילו. יתמקד בו, בחוויות שלו, במה שהוא אומר, במה שהוא עושה, ואיך אני כאן לשירותו. אני לא במרכז, אלא הוא במרכז. ככה האדם הזה יהפוך את השתלטנות שבו למנהיגות. כי השתלטנות זה להוביל אדם למקום אחר. מנהיגות זה להוביל אותו למקום אחר עם הרצונות שלו, עם ההתלהבות שלו, עם המוטיבציה שלו. ומכאן לעוד נקודה. לפעמים האדם הוא סובל מהרבה מאוד כעסים. ולמה? כי האחר מצליח ואנחנו לא. אפילו אם האדם הכועס לא עושה דברים שהאדם האחר יצליח, אבל עצם זה שהוא הצליח, זה אומר שהוא שווה ואני לא. האדם הכעסן בהרבה מאוד מקרים הוא עושה השוואות. הוא עצמו לא תמיד מספיק ער להם, אבל הוא עושה את השוואות האלה, וכאשר הוא שומע על ההצלחה של מישהו אחר, הוא אומר לו, לבריאות, שיצליח, טוב עין הוא יבורך. אבל בינתיים, השרירים מתחילים להתכווץ, העצבים מתחילים לפעול, והוא לא עצבני, הוא גם לא יראה פנים כאלה. אבל כעבור רבע שעה, דבר קטן יכול לעורר את זעמו. האדם הזה, כשהוא רוצה להרגיש טוב בחיים שלו, בהרבה מאוד מקרים, אחד מהדברים שהוא עושה, זה לבדוק מי סובל בזמן האחרון. ואז הוא משווה את עצמו אל האחרים, וכך הוא רואה האם מותר לו להרגיש טוב או לא. האדם הזה מאמין שההצלחה שלו תמיד תהיה בהשוואה לאדם האחר. התחושה הטובה שלו היא תמיד בהשוואה לאדם האחר. ולפעמים גם כישלון של האדם האחר, מבלי שהוא התאמץ, מבלי שהוא עשה, כבר מעניק לו תחושה של הצלחה גדולה. כך האדם הזה לא צריך לעבוד כל כך קשה בחיים שלו בשביל להרגיש טוב. כל עוד הוא טוב מהאנשים האחרים, אותם אלה שנכשלו, הוא כבר מרגיש יותר טוב, למרות שהוא לא התאמץ בשביל זה. ומצד שני, כשהאדם האחר מצליח, כי באופן טבעי הוא משקיע מתאמץ, ויד חרוצים תעשיר, אומר שלמה המלך, אז הוא מגיע להישגים, הוא מגיע לתוצאות. ואז האדם הכעסן, הוא מפסיד בתחרות. לכן חשוב שהאדם הזה יעשה שינוי מהותי בחיים שלו, שהאדם הזה יגדיר לעצמו מטרות בחיים שלו, מטרות מרגשות, מטרות שלא רק כאשר נגיע אל קו הסיום נרגיש מאושרים, אלא גם בדרך עצמה נרגיש טוב. כי מטרות שהאדם מייצר לעצמו שרק כאשר הוא יגיע לתוצאה זו או אחרת, אז הוא ירגיש טוב בחיים שלו, אלה הן מטרות בדרך כלל שקשה מאוד להשיג אותם. בגלל שאנחנו כבני אדם ולא כרובוטים, זקוקים לתחושה מתגמלת לא רק בסוף הדרך, אלא גם באמצע הדרך, בתהליך. ולכן לא רק מחפשים את הדרך אל האושר, אלא גם את האושר שבדרך, את החוויה המשמחת החיובית שישנה בתהליך עצמו. יש הרבה אנשים שמייצרים לעצמם מטרות מאוד קשות, והם עובדים בשבילם 10-20 שנה, והם משיגים אותם. הם מרגישים נהדר עם המטרה שהם השיגו. אבל חשוב לשים לב, להיות ערים לכך, שמטרה שמשיגים אותה, אם אחרי כמה שנים כאשר השגנו את המטרה, עברנו דרך ארוכה מאוד, קשה מאוד, ללא חוויות מתגמלות, בהרבה מאוד מקרים האדם הזה יגיע אל המטרה שלו, יהיה מתוסכל, יהיה מריר. למה? כי הדרך הייתה כל כך קשה, עד כדי כך שהיא פגעה בנפש שלו, שכך, כאשר הוא מגיע אל התוצאה, הוא אפילו לא מפיק תועלת ולא נהנה מהתוצאה עצמה. כי הוא נשחק בתהליך. הוא מגיע אל התוצאה, הוא מגיע אל המטרה, אז הוא אומר לעצמו, זהו? בשביל זה עבדתי כל החיים? אולי זו הייתה עבודה חשובה ויעילה למען מטרה נהדרת. אבל היות שהעבודה הייתה כל כך שוחקת, האדם הזה הגיע אל המטרה נטול רגשות, נטול נפש, בריאה. המצב המנטלי שלו כבר לא בריא ולא יכול להנות לחוות חוויות חיוביות מהמטרה שהוא השיג. לכן חשוב שהאדם יקבע לעצמו מטרות שמרגשות אותו. לא רק מטרה שהמטרה עצמה מרגשת, אלא גם שהתהליך עצמו הוא בעל משקל רגשי מתגמל. עצם זה שהאדם משווה את עצמו לאנשים אחרים ואומר לעצמו, אם הם מצליחים זה אומר שאני לא, ואם הם נכשלים זה אומר שאני כן מוצלח, האדם הזה אין לו מספיק אישיות, אין לו מספיק תחושה חיובית מעצם העשייה שלו בחיים, ועל זה צריך לעבוד, על זה צריך להתמקד. חשוב שהאדם הזה ימצא בשגרת החיים שלו עבודות, תחביבים, עשייה זו אחרת שגורמת לו להרגיש תחושה טובה, שגורמת לו לצמוח, שגורמת לו להתפתח, שגורמת לו להגיע להישגים חדשים בחיים שלו, לא רק במובן של תוצאות, כלומר מעמד, היבט כלכלי, אלא גם בעיקר במובן של מידות, תכונות בתחום הנפש של האדם, שיקבע לעצמו מטרות להיות נעים יותר, רגוע יותר, שלב יותר, נחמד יותר, חייכן יותר, מתעניין יותר, רגיש יותר, זריז יותר, חושב יותר, חכם יותר, שיתמקד במטרות שהן קשורות אל הנפש. למה? על מנת שירגיש טוב עם עצמו, עם האישיות שלו, שמטרת החיים שלו יהיה תיקון המידות שלו, לא השוואת ה... הצלחה או כישלון של האחר ביחס אליו, ובכך הוא אומר לעצמו אם מותר להרגיש טוב או אסור להרגיש טוב, ובכך האדם הזה לא נשלט על ידי כל מיני גורמים של כישלון של האדם האחר גורם לשמחה, הצלחה של האדם האחר גורם לתסכול, מתח, מה שיכול להוביל להרבה מאוד כעס. כשהאדם יהיה ממוקד יותר במטרות שלו, בעשייה שלו, הוא ירגיש משמעות רבה יותר בחיים. המשמעות תבוא לידי ביטוי שיהיה לו הרבה יותר מרץ, אנרגיה. הזמן שלו יהיה מנוצל הרבה יותר, וככה האדם הזה יוכל לעשות טיפול שורש לאותם כעסים. שיעורנו הגיע לסיומו. המעוניינים לקבל את הדיסקים של שיעורי כעייל תהרוג, ניתן לקבלם במרכז הישגים. 03-65-25-244 03-65-25-244 היו ברוכים.
אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.